שלום לכם, אני איתמר רואי ואתם על מנתחים את זה מבית הרצליה מדיקל סנטר. יהיה פה היום דוקטור אופר זקס, מומחה לאורתופדיה והחלפת מפרקים. זה לא דבר של מה בכך, אנחנו נדבר בין היתר על זה. ולמה אני מספר לכם את זה? כי עונת הספורט היא ממש בחיתוליה בימים אלה, והיא מתחילה לתפוס תאוצה. וכך גם הפציעות. זה עניין מאוד אמוציונלי כידוע. וכשגיבור ספורטיבי נפצע ומושבת, גם חלומות לא מעטים נגנזים. אוקיי, תכף נתחיל, אבל בינתיים, לפני שמתחילים, אתם עולים למעלה, מסמנים עוקב, מצלצלים בפעמון, מה שנקרא, בספוטיפיי, באפל, איפה שאתם מקשיבים, או שאתם גם וגם, כאילו, יכולים גם לשתף את הפרק הזה עם האנשים שאתם אוהבים.
If I had some medical condition that emerged, if somebody, if doctors came to me and said, you got this problem, that problem.
I'm stage four, so my cancer came back.
I've been diagnosed with a very rare neurological disorder called the stiff person syndrome.
Colorectal cancer is the number two cancer killer.
מנתחים את זה, עם המומחים של הרצליה מדיקל סנטר. שלום.
היי.
דוקטור אופר זקס. מומחה למפרקי ברך, נכון? זה ההגדרה? ברפואת ספורט.
כן, מפרק ברך, יש רק אחד.
אה, יש רק אחד?
כאילו אחד, שתי ברכיים, אבל...
אז רגע, דוקטור. אני הדיוט, אני אוהב ספורט, יושבים פה על הכיסא הזה, הרבה אנשים בעולמות הספורט, תכף ייכנסו גם, תכף אנחנו מקליטים את זה בבוקר, זה בבוקר קצת תימתני, ערב חג, אז תכף יבואו אנשים, אתה תראה הרבה דמויות מעולמות הספורט. חלקם, אני עכשיו בהיותי עוקב אחריהם ורואה ספורט למהלך השנים, ותכף נדבר על המקרה של קרבחל שנפצע ממש לא מזמן, קרבחל מריאל מדריד וכולי וכולי. אז הקטע של הרצועה, הקטע ששחקן קראת הרצועה, זה אירוע, זה כאילו אומרים, וואלה, איבדנו אותו עכשיו לשנה. אז בוא תסביר לי קצת, קודם כל, מה זה מפרק הברך, למה יש אחד ולא כמה, ומכאן אנחנו נתגלגל.
על הכיפק, האמת שמה שאתה אומר זה באמת, נתחיל בזה שרצועה צולבת, זה באמת הפציעה הכי משמעותית שאנחנו מכירים, והשכיחה. יש פציעות נדירות, אבל מהפציעות השכיחות זה הפציעה הכי משמעותית שיש. ולמה? צריך להבין מה המשמעות של הרצועה הצולבת במפרק הברך. מפרק הברך הוא מפרק מאוד חשוב, כיוון שיש לנו שניים כאלה, והברך היא איבר שנושא משקל, מפרק שנושא משקל והרבה תנועה. אבל הבעיה העיקרית איתו, בניגוד למפרקים אחרים, למשל כמו מפרק הירך, ששתי העצמות שם, המפרק, עצם הירך ועצם השוק, שנפגשות במפרק הזה, אין להם איזשהו חיבור של העצם. כלומר, זה לא עצם שמכילה עצם כמו במפרק הירך, אלא זה שתי עצמות שיש להם שני משטחים חלקים אחד מול השני. לכן כל היציבות של המפרק הזה, והתנועה, מתבססת על רקמה רכה. רקמה רכה זה אומר רצועות. רצועות זה חוטים ביולוגיים, שמחברים את שתי העצמות האלה. יש לנו כמה רצועות בברך משמעותיות. ואני מדבר בכוונה, אני אזכיר אותם, כי זה מאוד רלוונטי לפציעה של קרבחל, שעליה אנחנו רוצים לדבר. יש לנו רצועות צידיות, שתופסות את המפרק מהצד, רצועה צידית פנימית ורצועה צידית חיצונית, MCL ו-LCL. יש לנו את הרצועות הצולבות הפנימיות, שהן בתוך מפרק הברך, הרצועה הצולבת הקדמית והאחורית, כי הן מצטלבות אחת עם השנייה, ויש אחת קדמית יותר ואחורית יותר. הרצועה הצולבת הקדמית היא זאת שאחראית בעיקר על יציבות הברך בתנועות הסיבוביות ושינויי הכיוון. סופר חשוב לכל שחקן וכל ענף ספורט, בעיקר בכדורגל, כדורסל, טניס. שינוי הכיוון הוא מאוד משמעותי, מאוד חשוב, הוא חלק מהותי מהמשחק, כדי לדעת לעשות אותו בצורה טובה, זה הופך אותך לשחקן יותר טוב. אבל ככל שהספורט שלנו הופך להיות מקצועי יותר, ככל שהאינטנסיביות של הפעילות הופכת להיות גדולה יותר, ככל שהשינויי כיוון שכל ברך של שחקן מקצועי כזה הופכת להיות שכיחה יותר, כי הוא עושה את זה, הוא מתאמן יותר, הוא עושה את זה בעצימות גבוהה יותר, אז יש לנו שכיחות יותר גבוהה לצערי של פגיעה ברצועות הללו. וזה מה שבאמת גורם לבעיה הכל כך קשה של שחקן לחזור אחר כך לפעילות אם הוא קורא את הרצועה הצולבת. אפשר לחיות בלי רצועה צולבת קדמית. אם הגיע אליי מישהו למרפאה שהוא לא שחקן כדורגל מקצועי, הייטקיסט שהולך לחדר כושר ושומר על כושר, וקרא את הרצועה באיזה תנועה לא טובה בטיול, אנחנו לא מיד נגיד לו, שמה, זה סוף העולם, מבחינתך אתה יכול לחיות איתה בלי הרצועה, עם הברך הזאת עד גיל 120. אבל אם אתה מתכנן לחזור לפעילות שהיא פעילות שדורשת שינוי כיוון ואינטנסיביות, אז קצת יהיה קשה בלי הרצועה הצולבת הקדמית, וזאת הרצועה בתוך מפרק הברך. יש לנו עוד מבנים, כן, אבל אם אנחנו מתמקדים ברצועה הצולבת הקדמית, היא הבעייתית ביותר.
אז רגע, אז יש לנו, בהינתן שיש לנו רצועה הצולבת קדמית, אז יש לנו גם אחורית, נכון?
נכון.
מה עושה אחורית?
האחורית היא יותר חשובה לעיצוב של הברך בתנועה קדימה אחורה, ויש לה תפקיד בתנועת הברך במהלך ההליכה, אבל פציעה של צולבת האחורית מסתדרת הרבה פעמים גם בשחקני כדורגל,
אוקיי.
בצורה שמרנית, לאו דווקא צריך ניתוח, והכוחות שצריך להפעיל כדי לקרוא את הצולבת האחורית, הם כוחות שמאוד מאוד נדיר שקורים במשחק כדורגל. למשל, אתן לך את הדוגמה הקלאסית שכל אוהד כדורגל בישראל מכיר, היה אירוע של ראיוס ורפי דיין לפני מספר
שנים. לי, זה, נתת את המקרה הזה, וזה עושה לי צמרמורת, אני בא...
שמע, זה... מנקדות האישית לגבי המקרה הזה, עבדתי אז בבית חולים רמב"ם בחיפה, והייתי תורן במיון. והייתי תורן אז בכיר במיון, חיכיתי לקבל את הפציעות הקשות, פתאום אני מקבל בבת אחת תוך 10 דקות, אני חושב, 30 אנשים, את הסרטון. ואומרים לי, הוא בדרך אליך, הוא בדרך אליך.
וואו.
והוא הגיע אליי אז למיון, כולנו חשבנו בהתחלה שיש לו שבר ב... שוק, כי הכניסה הייתה, הגליץ' שהיה כל כך משמעותי, שזה היה נראה כאילו יש לו שבר בשוק, שלחתי אותו לצילום, אומרים שאין שבר בשוק, ובאמת אז ב-MRI, הוא קרא את הרצועה הצולבת האחורית, פלוס איזה עוד כמה מבנים בברך, אבל המנגנון הזה של כניסה קדמית אחורית, זה מה שקורה בדרך כלל את הרצועה הצולבת האחורית, אנחנו רואים את זה לא בספורט, נגיד בתאונות דרכים, שמישהו יושב והדשבורד נכנס קדמית בשוק, הוא הולך אחורה בצורה חזקה, ואז זה קורה את הצולבת האחורית. וכמו שאתה מבין, זה פציעה סופר נדירה. אבל מצד שני, הצולבת הקדמית, שזה המון שינויי כיוון, אז שם אנחנו רואים את זה הרבה יותר שכיח מצולבת האחורית.
אוקיי. אז דוקטור, יש לנו שתי רצועות, שהן בעצם הרקמה הרכה שמחברת בין העצמות, שעומדות אחת מול השנייה, פחות או יותר, נכון?
כן, יש לנו שתיים הצולבות בתוך הברך, את השתיים החיצוניות שנותנות את היציבות מחוץ לברך.
יפה.
וביחד, כן, הם נותנות לנו את היציבות המשמעותית בברך, יש לנו עוד מבנים בתוך הברך שנקראים מיניסקוסים, שזה גם שם כזה של הרבה שחקנים, הרבה שחקנים או אוהדי כדורגל, כדורסל מכירים, זה בעצם בולמי הזעזועים של הברך, זה שני מבנים פנימי וחיצוני בברך, שמטרתם לחלק את המשקל בצורה טובה בברך, ולתת איזשהו יציבות משנית. כלומר, יש לנו את הרצועות שמייצבות ראשונית, ואת שני המיניסקוסים שנותנים יציבות משנית, כל הקומפלקס הזה ביחד נותן לנו את היציבות ואת התנועה הכי טבעית וטובה של הברך.
יש איזה שהם סיכונים להיפצע? כלומר, מעבר לזה שאתה ספורטאי, אז סבבה, אתה ספורטאי מקצועני, זה ברור. גם מי שמקשיב לנו עכשיו צריך להבין שיש הבדל משמעותי, אוקיי, בין העומס והאורח חיים, וגם השימוש והנחיצות, כי זה בסוף הפרנסה של הספורטאי, לבין הבן אדם הרגיל שנסע לסקי, שיחק זה ונקראה לו הרצועה. זה שני דברים שונים, אנחנו קצת נרחיב עליהם בהמשך. אבל אני רוצה לפני זה להבין איך זה קורה. זה גנטיקה של מישהו שיש לו אולי יותר איזה, זה אורח חיים. זה הרבה פעמים לספורטאים, אגב, אומרים שמי ששותה אלכוהול ערב משחק, ערב אימון, אז הסיכוי שלו להיפצע הוא יותר גדול.
תראה, בגדול זה מה שנקרא מולטיפקטוריאלי, רב גורמים, הפציעה, בסדר? אתה יכול להיות המקצוען הכי הכי גדול בעולם, ולהקפיד על כל ההוראות, קלה כחמורה, אבל בסוף, באינטנסיביות של המשחק, בנקודת זמן מסוימת, עשית איזו תנועה שגם לא תמיד תלויה בך. יש למשל את הדוגמה של עוד שחקן כדורגל מאוד מפורסם, שנפצע לפני כמה שנים, וירג'יל ון דייק, מליברפול, הבלם של ליברפול, שפשוט השוער של אברטון, יש תמונה מאוד מפורסמת, כי תפסו את השוער של את פיקפורד, את השוער שהוא גם של נבחרת אנגליה וגם של אברטון, פשוט תופס לו את הרגל בזווית מסוימת, אתה יכול להיות מקצוען, אבל הזווית הזאת שהוא נכנס לו ברגל הייתה פשוט בלתי אפשרית, והוא קרא לו את הצולבת הקדמית. כנ"ל לגבי הפציעה של גרבחל. גרבחל, תראה את הסרטון של הפציעה שלו, זו תנועה מאוד לא אופיינית לקרוא את הרצועה הצולבת, ואני בטוח שגרבחל הוא מקצוען, אבל פשוט זה לפעמים, עד כמה שאתה מקפיד ואתה בכושר ועשת הכנה טובה לעונה ומסת השריר שלך טובה, ואתה ישנת טוב בלילה לפני המשחק והגעת הכי חד ומוכן למשחק, אותה נקודת זמן, באותו שחקן שעכשיו פגע לך ברגל, או אתה לא צפית את התנועה, יכולה לגרום לכוח מאוד חזק שעובד על הברך באותה נקודת זמן, וקורא את הרצועה הצולבת. אבל ללא ספק, אם אתה רוצה לשמול גורמים שהם בשליטת השחקן,
כן,
הכנה טובה לעונה, הכנה טובה לעונה מאוד משמעותית, הכנה טובה למשחקים מאוד משמעותית, מסת שריר טובה, שליטת מוח שריר, אני לא מכיר את העבודות האלה אלכוהול, בסדר, אבל זה מאוד מתחבר לשליטת מוח שריר, אלכוהול משפיע על שליטת המוח שריר שלנו, על הדרך של המוח להגיב מהר לשינויי פוזיציה במגרש, וזה יכול לפעמים לגרום באמת איזושהי תגובה לא מספיק טובה של השרירים, ואז עומס גדול על המפרק וקרש לרצועה. כך שאם אני שואל שחקן מה, אתה יודע, גורמי הסיכון שלו, אז אחד, זה באמת הכנה מאוד מאוד טובה לעונה, ושמירה על, בוא נקרא, יכולות גופניות לאורך זמן. שתיים, זה באמת, יש עניין של מבנה ברך, שאנחנו לא תמיד יודעים אותו מראש, שהוא מועד לפורענות, בסדר, שחקניות כדורגל וכדורסל, בנשים, בגלל מבנה הברך אצל נשים, קורות פי 4.5.
וואו.
צולבת יותר מאשר גברים. אבל זה בגלל מבנה, אין לנו, זה גורם שאין לנו שליטה עליו.
לא ידעתי, זה מעניין.
אבל זה נתון מאוד מאוד מוכר וידוע, גם בכדורסלניות וגם בכדורגלניות. פי 4.5, שכיחות של קרע ברצועה צולבת. רוב, אם מסתכלים פר מקצוע בספורט, מול נשים מול גברים, באחוזים, אנחנו מנתחים הרבה יותר נשים.
וואלה.
בכמות כמובן שיותר גברים, כי שיותר גברים שעוסקים בספורט, אבל באחוזים מתוך מי שמתעסקת בספורט, אנחנו מנתחים יותר נשים מאשר גברים, בגלל שהן קורות הרבה יותר את הצולבת. ולכן, קשה לצפות, אבל הפתרון, לפחות אנחנו יודעים היום, אחרי המון שנים שאנחנו כבר מנתחים את הרצועה הצולבת הקדמית, שיש פתרונות טובים, אנחנו יודעים לתת פתרון ולהחזיר שחקן באופן מלא, למשחק ברמה הכי גבוהה, ואנחנו רואים את זה כל עונה, זה פציעה סופר שכיחה.
אז רגע, אני רוצה רגע, שאתה אומר את זה, אני תכף אני אתן את הדוגמת הרפרנס שלי לאירוע הזה, אבל בגדול, השחקן או הבן אדם שנסע לסקי, או השחקנית, או הזה, הם שומעים קנק?
כן, בדרך כלל. בדרך כלל זה מלווה בתיאור הקלאסי, עשיתי תנועה סיבובית בברך, הרגשתי קלק וקריסה של הברך, הברך קרסה. ולאחר מכן, זה לא שהם לא מצליחים לדרוך על הרגל. חלק מהאנשים מצליחים לדרוך על הרגל בצורה טובה אפילו. יש לי שחקן זר, הייתי רופא שמכבי חיפה כדורסל לפני כמה שנים, והיה שחקן זר שעשה איזה תנועה לא טובה במגרש, הוא כאבה לו מאוד הברך, אבל הברך לא התנפחה יותר מדי. זוכר שבדקתי אותו אחרי המשחק. רשמתי שיש קצת חוסר רציבות, אבל חשבתי שזה משהו מינורי, בגלל שהוא שחקן מאוד מאוד חשוב בקבוצה, שלחתי אותו מיד ל-MRI יום למחרת. והופתעתי לראות שיש לו קרע ברצועה צולבת, הלך הביתה, כאילו כלום, צלה, צליה קלה. כך שלא תמיד, אם יש מסת שריר טובה, באנשים החזקים, ספורטאים החזקים, שחקני רגבי, שהייתי בתת התמחות שלי באנגליה, צריך לבדוק שחקני רגבי מקצועיים, הם גם אם קוראים את הצולבת, הם יכולים אחרי זה לדדות במה שנקרא בקטנה, ולא תמיד הברך מגיבה בצורה מאוד משמעותית לזה, אבל לרוב האנשים מרגישים את התחושת קליק וקריסה ראשונית של הברך.
אוקיי, ואז אני מניח שגם פה יש הבדל בין מקצוען לבין בן אדם רגיל, הוא מגיע לרופא האורתופד, ואז אתה עושה לו MRI, אמרנו, זאת הדרך שבדרך כלל מאבחנים קרע ברצועה הצולבת, יש עוד דרכים לחלוב?
תהיה, היותר חשוב מה-MRI לפני כן, זה לשמוע ממה המטופל סובל.
כן.
מה התלונה שלו?
ברור.
למה? כי אם המטופל מתלון בעיקר על כאב, זה לאו דווקא צולבת קלאסית, מה שנקרא, יכול להיות מיניסקוס, יכול להיות רצועה צידית, או מבנים אחרים בברך. התלונה הקלאסית שמטופל מגיע למרפאה ומספר שהייתה לו חבלה בברך לפני שבועיים, שלושה, חודש, והוא עכשיו גורם לי לחשוד בקרע ברצועה הצולבת, וזה חוסר יציבות. המטופל אומר, אני לא סומך על הברך שלי, אני לא סומך עליה, אני יורד במדרגות, אני צריך לחשוב עליה כל הזמן, אני כאילו מרגיש שמשהו כאן לא בסדר. זה התלונה העיקרית שגורמת לך לחשוד, אוקיי, יש לנו כאן חשד לקרע ברצועה הצולבת. אני משכיב אותו על המיטה, השולחן אחר כך. משכיב אותו על מיטת הבדיקה, יש 2-3 בדיקות מאוד פשוטות של יציבות של הברך שאפשר לעשות, שאם הן חיוביות, אנחנו כמעט בוודאות מדברים פה על קרע רצועה צולבת, עוד לפני ששלחתי את המטופל ל-MRI. ואז כשאני שולח אותו ל-MRI, זה כמובן לאשר את ההבחנה שאני כבר בדרך כלל מקבל אותה כבר בבדיקה הגופנית, ולראות אם יש גם פגיעות נלוות במבנים אחרים בברך. כמובן ש-MRI מבחינת ההדמיה, זה בדיקת הבחירה, אין טעם לעשות, כאילו צילום אנחנו עושים, כי לפעמים נשלול שברים, אבל אולטרסאונד או סיטי, הם לא בדיקות הבחירה, פה צריך לעשות MRI, וזו הבדיקה הטובה ביותר כדי להבחן קרע ברצועה הצולבת.
עכשיו, אני אלך רגע לרפרנס שלי, ומזה אנחנו נדבר על הטיפולים.
אוקיי.
אני הייתי ילד נער, כשרונלדו, רונלדו המקורי, לא ההתפתחות, רונלדו נפצע פעמיים בברך, כאשר הפעם השנייה הייתה סחורה במיוחד. הוא היה שחקן של אינטר, והוא פשוט באמצע המשחק, הוא נכנס באיזה דקה 80 ומשהו, אחרי שהוא חזר מהפעם הראשונה של הצולבת, הוא נשכב על הרצפה והתחיל לפקוט, כי הוא שמע את הקנק שוב פעם.
הוא כן, הוא כבר הבין במה מדובר.
הוא כבר הבין, ולא נגעו בו, אפרופו מה שאתה אומר, לא נגעו בו, אף אחד לא נכנס בו כלום. למה אני שואל? זה היה לפני הרבה שנים. הטיפולים, הניתוח, ההתאוששות, הדרך חזרה של השחקן, או אל הבן אדם רגיל, לפעילות מקצוענית, לאיך זה נראה היום, איך, כי זאת באמת פציעה מפחידה לספורטאים. איך אתם בונים אותה מחדש? רונלדו זה דוגמה מצוינת, כי רונלדו לפני הפציעה, לפני הפעם הראשונה שהוא קרא צולבת, כל היוטיוב בלב בסרטונים שלו של שינוי הכיוון, שהוא היה שחקן בברצלונה ובאיינדובן ובזה, שהוא מאף לפה ואף לשם. שהוא חזר מהפציעה, הוא כבר נהיה, הוא איבד את היכולת הזאת, והוא פנה למחוזות אחרים במשחק. הוא נהיה יותר שחקן רחבה, יותר גדול. בגלל זה, זה מעניין אותי. זה איך אתה מתאושש ובונה את עצמך גופנית מחדש מהפציעה הזאת, ועד כמה הניתוחים החדשניים היו אולי מסיים לבחור כזה כמו רונלדו, לא להיפצע מחדש.
תראה, קודם כל, צריך חשוב להבין שבסוף, המטרה היא לחזור לפעילות מלאה, כולל הכל, ורונלדו היה אמור, רונלדו היה אמור לחזור לפעילות מלאה, כולל הכל, כי לשם אנחנו מכוונים את הספורטאי שיושב. השיחות הכי קשות שיש לי במרפאה, זה עם שחקן מקצועי ולא משנה באיזה ליגה. ואם שיש לו חלום, במיוחד בצעירים יותר, תמיד יותר קשה. שאני עובר את המלא MRI ואני אומר לו, תראה, אני מצטער לבשך, יש לך קרע ברצועה הצולבת, הם כולם יודעים במה מדובר, זה השיחות הכי קשות שיש לי במרפאה. אבל אז, אני תמיד אומר להם, חבר'ה, בואו נצלם את הרגע הזה. אנחנו ניפגש פה עוד 10 חודשים, אנחנו נצחק ביחד. וצלם לי את עצמך, חוזר בפעם הראשונה לשחק, תשלח לי את זה בוואטסאפ, סרטון, אני מוצא אותך חוזר, ולפעמים לשחקנים לעזור זה, אני חוזר, גם בא לראות אותם משחקים, וזה רגע מדהים. זה רגע מדהים שהם חוזרים לשחק. נכון שבהתחלה, במשחקים הראשונים, יש קצת חוסר ביטחון. תמיד, אין מה לעשות. הטראומה יושבת שם מאחור. והרבה פעמים אנחנו, דרך אגב, לשחקנים מקצועיים, אנחנו לפעמים ממליצים על איזשהו ליווי, של ליווי מנטלי, במהלך ברור. השיקום, כדי שמעבר לשיקום הפיזי,
ברור.
הם יחזרו, מה שנקרא, טיל, גם בהתחלה מבחינה נפשית, וביטחון עצמי. אבל היום אנחנו יכולים להגיד שאנחנו יכולים להחזיר, וגם, אתה יודע, זה לא רק בידיים שלי, זה כל העבודות מראות היום בעולם, אפשר לחזור לפעילות מלאה. ודרך אגב, אתה לא צריך ללכת רחוק מדי. לא צריך ללכת לרונלדו לפני 20 שנה. יש לנו את בוזגלו, סיפור בוזגלו בישראל. קלאסי, ספציה בברך אחת, נוטה, חזר, כזה, קרא את הצולב בברך השנייה, קרא, חזר, ובמשחק הראשון שהוא חזר, באר שבע, מכבי חיפה, על דגל הקרן, עושה סיבוב, אף אחד לא נוגע בו, כי זאת תנועה סיבובית חזקה וחדה, והוא קורע את השתל שהוא עשה את הניתוח חצי שנה קודם לכן. מתי כן אפשר לצפות ששחקן אולי יהיה לו קצת יותר קשה לחזור? אחד, גיל.
זהו, זה רציתי לשאול אותך, קרבחל בן 32.
זהו, ככל שהגיל מבוגר יותר, תראה, הוא יוכל לחזור לפעילות. אני ודאי, למרות שהפציעה של קרבחל, אנחנו נדבר עליה תכף, היא קצת יותר מורכבת מרק רצועה צולבת קדמית. אבל הוא יכול לחזור בגדול, שחקן שקורא רק את הרצועה הצולבת הקדמית, יכול לחזור בצורה מלאה גם בגיל 32. אבל אנחנו רואים שככל שהגיל צעיר יותר, קל יותר לחזור לפעילות מלאה. אין מה לעשות, הגוף שלנו מכונה שעם הזמן יש לה את הבלי הטבעי שלה קצת, ותמיד ככל שאתה צעיר יותר, קל יותר לחזור. ומה שעוד משפיע, דרך אגב, אפרופו הפציעה שגרבחל, זה האם חוץ מהצולבת, מהם הפציעות הנוספות, מהם המבנים הנוספים שנבנו, כי זה מאוד ישפיע גם ליכולת שלך לחזור טוב או לא טוב. גרבחל קרא לא רק את הרצועה הצולבת הקדמית, הוא קרא גם את הרצועה הצידית בברך, לפחות לי, אני לא עברתי על ה-MRI שלו, כן, אבל לפחות לפי מה שמדווח.
לפי פרסומים.
כן, הוא קרא גם את הרצועה הצולבת הקדמית, גם את הרצועה הצידית, ה-LCL, וגם גיד שנמצא בחלק האחורי של הברך, האחורי הצדדי של הברך, גיד הפופליטאוס. זאת אומרת שיש פה גם פציעה של הצולבת, אבל גם כל המבנים הצדדיים שאמורים לשמור על היציבות של הברך, והיציבות הסיבובית של הברך בצד החלק הצדדי, גם נפגעו. כלומר, הניתוח שהוא יעבור פה הוא ניתוח שהוא לא ניתוח שחסור צולבת רגיל, אלא הוא צריך לעבור
קונסטרוקציה.
ממש רקונסטרוקציה. רקונסטרוקציה מלאה של הברך, הוא צריך לעבור גם שחזור צולבת קדמית, וגם שחזור של כל אותם מבנים צדדיים שנפגעו, וזה אומר שהניתוח מורכב יותר, הפוטנציאל לשיקום ארוך יותר גדול יותר, והחזרה תהיה מורכבת יותר לפעילות.
כלומר, דוקטור, אם אני צריך רגע נעשה ריקאפ של החלק הזה, תכף נדבר על הניתוח עצמו, אני רוצה להבין, כלומר, מה שאתה אומר לי בעצם, אוקיי, זה אחד, במקרה של קרבחל, זה נכון שנפצע הבן אדם ברצועה הצולבת הקדמית, שזה חשוב, אז מי שפספס, אז שיחזור רגע להתחלה, שנבין רגע את ההבדלים. בגדול, צריך גם לבדוק שאין, בגלל שזה מקום כל כך מרכזי, אתה צריך לבדוק גם שאין ספיחים של פציעות, כלומר, שהמבנה עצמו נשאר שלם. זה נכון אולי יותר לספורטאים מקצוענים, שיש להם עומס.
לא, זה נכון לכולם, זה נכון לכולם.
אבל אתה צריך לראות שהמבנה עצמו נשאר שלם, אחרת אתה כבר, יש לך עוד אתגרים.
חד משמעי, גם בניתוח, גם בשיקום. תראה, לרוב רצועה צולבת קדמית לא נפגעת בצורה מבודדת. הרבה פעמים זה בא עם מיניסקוס, או עם רצועה צידית, וזה אנחנו יודעים, זה מה שקרה, bread and butter. זה לרוב הניתוחים הרגילים, ואני תכף אדבר גם על הניתוח. אבל ברגע שזה בא עם המבנים הצדדיים והאחוריים צדדיים בברך, שם זה קצת הופך את הסיפור ליותר מורכב. שוב, לא משהו שלא ניתן לתקן אותו, אבל זה יותר מורכב. החזרה והשיקום והיכולת התאוששות של הברך, תיקח את הזמן. אני מאמין שהשיקום פה יהיה קצת יותר ארוך משיקום צולבת רגיל וחזרה לפעילות. אבל זה לא ספק, זה משפיע על יכולת השיקום ועל התאוששות.
ניתוח. אני מניח שזה, אם זה לא ספורטאים מקצוענים, למרות שאולי גם ספורטאים מקצוענים, זה לא בהול, זה לא עכשיו הגעת, זה לא ניתוח, אתה נערך לניתוח.
נכון, חד משמעי.
נערך לניתוח, יש אסטרטגיה שאתה קובע, ולפי אתה פועל, ואתה משקף אותה לפציינט ולמי שצריך וזה, ואז כמה זמן בממוצע לוקח הניתוח הזה?
הנקודה מאוד חשובה שאמרת, זה באמת הזמן לניתוח. לא צריך לרוץ לעשות הניתוח מהר, הפוך, כדאי קצת לחכות. כשהברך מאוד נפוחה אחרי הפציעה, והיא דלקתית ומגיבה לכל האירוע, עדיף להמתין, לפעמים אפילו עד חודש, כדי לתת לכל הגל השערה הדלקתית הזאת לרדת. מכיוון שאם אנחנו מנתחים על ברך שהיא מאוד מאוד סוערת, יש סיכון אחרי הניתוח, במהלך השיקום, שהתפתחו כל מיני הצטלקויות פנימיות, ואז תהיה הגבלה בתנועה, ונצטרך להיכנס לעוד התערבות נוספת, צד שחרר את ההידבקויות. לכן, עדיף תמיד לחכות כחודש, או עד שהברך שקטה לגמרי, כלומר, הנפיחות ירדה, שזה יכול לצאת לפני שעושים את הניתוח. מה עושים בניתוח? בניתוח אנחנו לא תופרים את הצולבת שנקראה, מכיוון שהרקמה מאוד מהר הופכת להיות מרוטשת מדי בשביל לתפור אותה חזרה ולהשיג את החוזק המקורי. אנחנו משחזרים את הרצועה הצולבת. מאיפה אנחנו משחזרים? אנחנו משחזרים את זה או מגידים של המטופל, או מגיד חיצוני. זה גיד חיצוני מבנק רקמות, כמו שיש שתלת כליה, שתלת כבד, אנחנו יכולים גם להשתיל רקמות אחרות, זה בניגוד לרקמות שיש להם הספקת דם, כמו דם, לרצועה אין הספקת דם, לכן אנחנו יכולים לקחת מבנק רקמות, וזה די זמין, לא צריך לחכות לאיזה תורם, יש לנו בנק מאוד גדול בחול, שאנחנו תמיד מזמינים ממנו את הרקמות. דווקא בשחקנים ואנשים צעירים, אנחנו פחות משתמשים בשתלים החיצוניים, כי אנחנו מחפשים את האיחוי המיטבי של הרצועה לתוך הגוף של אותו מטופל, וזה בשתל שלו, מגידים שלו תמיד יותר טוב. אנחנו משתמשים או בגידי המסטרינגס, שזה השרירים האחוריים, או בגיד פיקה, שזה הגיד המרכזי, חלק ממנו כמובן, או בגיד הארבע ראשי, שהם גידים גדולים, שאנחנו לוקחים חלק מהם, הופכים אותם לצולבת.
פיקה, רגע, פיקה זה פיקה בעברית.
פיקה, פיקה.
כן, אוקיי.
פטלה בלטין. אז הגיד הפיקה, אנחנו לוקחים ממנו סטריפ קטן, ואפשר לייצר ממנו את הצולבת החדשה. בניתוח עצמו, כמובן מטפלים בכל מה שמסביב, מיניסקוסים, צריך לתקן מתופרים, רצועות נוספות, אם צריך משחזרים, משחזרים. בספורטאים מקצועיים, דרך אגב, ניתוח הוא אותו דבר, הוא דומה גם בין ספורטאי מקצוען או חובב, יש לפעמים אלמנטים מסוימים שאנחנו מוסיפים באדם, שאנחנו יודעים שהוא הולך להיות בעצימות מאוד גבוהה. חוץ משחזור הצולבת, אני לפחות בפרקטיקה שלי, וזו פרקטיקה מאוד מקובלת בעולם היום, מוסיף עוד חיזוק אחרי שסיימתי את הניתוח ושחזרתי את הצולבת, ואני רואה שהיא במתח תקין והברך עובדת והדווחים טובים והכל יציב, אני מוסיף עוד חיזוק נוסף חיצוני לברך, זה נקרא לט, הפרוצדורה נקראת לט, שבה אני לוקח עוד סטריפ מרצועה הצדדית, איליוטיביאל בנד, ITB, נותן לו עוד משיכה קטנה, למה? מכיוון שאני יודע שהשחקן הזה הולך לחזור לשחק כדורגל באופן מקצועי או כדורסל, הוא עומד להיכנס לאותה פוזיציה, לאותם מנחים שהולכים לסכן את השתל, לכן אני שם גם חגורה, גם שלייקס. אחרי שחזרתי את הרצועה, ואני במתח תקין, אני שם את אותה פרוצדורה שתעצור את אותה תנועה, אקסטרה מוב, שיקרה לו את הרצועה הצולבת עוד פעם, וזה מפחיד בצורה משמעותית. העבודות מראות שספורטאי מקצועי, שיש לו 15% סיכוי לקרוע עוד פעם את הרצועה, שזה לא מעט בספורט המקצועי, זה יורד לכמעט 2%, אם מוסיפים את אותו חיזוק חוט מפרקי, ולכן אני מוסיף את זה לספורטאים מקצועיים כמעט תמיד. לאנשים שהם לא ספורטאים מקצועיים, אני מוסיף את זה רק אם יש תנאים מסוימים, גמישות יתר, קרח חוזר, איזה אי יציבות ציבובית משמעותית שאני מגלה בניתוח, אבל לספורטאים מקצועיים תמיד אנחנו נעשה, אני בטוח שגר בחל יעשו את הדבר הזה, את הפרוצדורה הזאת. הניתוח לוקח כשעה וחצי.
וואו, הפתעת אותי.
כן, שעה וחצי, גג שעתיים בדרך כלל, אם הכל, אתה יודע, הולך...
אתה יודע, באתי כבר לשאול אותך, דוקטור, כמה זמן אתה עומד על הרגליים באירוע הזה, כי זה... הייתי בטוח שתגיד לי הרבה יותר, אוקיי, שעה וחצי.
שעה וחצי, שעתיים לניתוח סטנדרטי, אם יש עכשיו מעבר לכך, נגיד, ניתוח כמו שגר בחל, ייקח יותר, בסדר? ייקח יותר, כי יש שם את הפרוצדורה הנוספת שצריך לעשות. הולכים על הרגל, באותו יום אפשר לדרוך לרוב על הרגל עם קביים, לשאת משקל עם קביים, וסד, כן או לא, תלוי, לא תמיד אני שם סד, להפך, יש עבודות שמראות שהסד זה כל הברייסים הכבדים על הרגל. יש הרבה שמים אותם. אני ראיתי איזו עבודה לפני כמה שנים, ששינתה לי קצת את התפיסה, שבספורטאים מקצועיים, כדורגלנים זה היה, זה העבודה של מחלקת הספורט של וופה, שאם אתה לא שם את הסד, הם חוזרים לטווח תנועה יותר מהר, וקל להם יותר בטווח הראשון של השיקום, אז אני בדרך כלל לא שם סד, יהיה להם כן יש
פציעות. תאמינו בגוף.
ממש, כך, וגם צריך להיזהר, כמובן, כן, להפעיל, יש כאלה שאתה לא סומך עליהם, כי אתה אומר לו, אל תדרוך על הרגל, אבל אתה יודע שבלי סד הוא כן ידרוך, אז אתה מעדיף לשים לו סד.
למרות שאם חוזה של קרבחל, כמו של קרבחל, הוא מה שהוא יעשה, מה שהוא יגידו לו, הוא יעשה.
לא, ברור, הספורטאים מקצועיים בדרך כלל, אתה יודע, כל כך חשוב להם, כל כך מקפידים, הפוך להם אלה שמטרידים אותך בשאלות כל יומיים, רגע, אני עושה ככה, זה טוב לי, ככה זה טוב לי.
תשמע, זה פרסתו של בן אדם.
חד משמעית. זה גם פרסה, גם חלום.
גם חלום. נכון, האמת שאתה צודק. זה חלום. קודם כל חלום, לפני שזה פרנסה.
אתה רואה אצל השחקנים המקצועיים, זה לא הכסף.
נכון, נכון.
זה אותו חלום, זה אותו משהו שהוא יודע לעשות הכי טוב, זה משהו מממש את עצמו בעולם. ככה הוא יצליח להביא את הפוטנציאל שלו לביטוי. אתה רואה, זה ממש לא הכסף שמטריד אותם. זה פתאום המחשבה שמה אני עושה מחר בבוקר שאין לי את הברך הזו. השיקום לוקח עד להליכה רגילה, בין חודש לחודש וחצי, הולכים רגיל כבר על הרגל. בדרך כלל, ברוב המקרים, ריצה בין 4.5 to 5 חודשים חוזרים לרוץ, ופעילות גופנית שהיא תואמת את המשחק, משישה חודשים אנחנו מתחילים בליווי של פיזיותרפיסט, אתה יודע, להתחיל לחזור לפעילות מדמה את הפעילות שהוא מחזור, ומשחקן כדורגל עדיף שיתחיל לתרגל דברים שיותר קשורים לכדורגל, כדורסל, כדורסל, כדורעף, כדורעף, וחזרה מלאה למשחק, נעה בין 9 to 11 חודשים, בדרך כלל, מפציעת שחזור צועבת, כי עונה, אני תמיד אומר להם, עונה הזאת בחוץ, עונה הבאה, חוזרים לעניינים.
אז תוכנית השיקום, אתה לא, אני לא אדבר איתך, אנחנו בסוף התכנסנו לדבר על הניתוח, כן. אבל רק בקווים כלליים להבין, אתה אומר זה לוקח 11 חודשים, זה 11 חודשים, זה תהליך שאני מניח מלווים בו גם פיזיותרפיסטים, ונכון, ומרפאים בעיסוק אולי, ולא יודע, כל מיני כאלה במקצועות ה...
כי הדמות המרכזית שמלווה את הספורטאי זה פיזיותרפיסט. בסדר, זה דמות שעובדת איתו כל הדרך, זה באמת חשוב גם תמיד, אני אומר למטופלים, חשוב לבחור את המקום ואת הפיזיותרפיסט, או לפני הניתוח, אתה יודע אצל מי אתה עושה שיקום, כי אתה מיד צריך להתחיל יומיים שלושה אחרי ניתוח ומתחילים את השיקום. ומי שיתחיל יותר מוקדם ויעבוד עם מישהו מקצוען, יחזור טוב, יחזור, אני לא מחזור מהר, מהר זה ממש לא הפקטור פה, יחזור טוב לפעילות. חוץ מזה, יש, אתה יודע, ספורטאי מקצוען, בפעמים אנחנו ממליצים לו גם לעשות את ההידרותרפיה במים, לעבוד עם, זה מאוד מקל, ללוות, להיות מלווה לדי תזונאי. אחד הדברים
חשוב מאוד.
הכי חשובים, זה לבנות מסת שריר טובה. מסת שריר היא לא רק בתרגול בחדר כושר, אלא גם בתזונה תומכת, במיוחד אם אתה שחקן מקצועי, אז אתה חייב שיהיה לך איזה תזונאי שילווה אותך בתהליך. ואני עוד פעם אומר, לשחקנים מקצועיים גם עדיף ליווי מנטלי, יש פסיכולוגים ספורט שעושים את זה היום, שיכולים לתת את התמיכה בתהליך, כדי שכשתחזור, תחזור עם ביטחון מלא וחזק.
דוקטור עופר זקס, מה אני אגיד לך? היה כיף, אתה יודע, דיברנו על פציעות, אבל כאילו בסוף ספורט זה דבר חשוב אצלנו בחיים. וזה, הפציעות לפחות, לפעמים קובעות, קובעים גורלות, קובעות, לפעמים קובעות גורלות בעונות.
חד, לא צחוק. חד משמעי, אבל אני אומר עוד פעם, ותמיד צריך...
דולב חזיזה עכשיו חזר, חזר מכבי חיפה, והתנועה שלו חזרה אותו דבר, והוא מעולה, וזה דבר מפתיע, כי בעבר אתה תמיד היית מפחד, נתת את הדוגמה של בוזגלו, אתה תמיד היית פוחד איך השחקן יחזור, ואתה אומר, חזיזה חזר, תותח.
היום הסיכוי הגדול יותר והמשמעותי, השחקנים יחזרו, וזה המסר שצריך לעבור, זה לא סוף העולם. ולהיפצע זה חלק מלהיות מקצוען לפעמים, ולדעת להחלים מפציעה זה חלק מקצוען, ואני אומר לך, זה תמיד מדהים אותי לראות את אותם מקצוענים שאני מנתח, איך הם מקצוענים גם בשיקום. הם משקיעים בזה, הם מבינים שזה העתיד שלהם, זה העבודה שלהם, מי שמקצוען כשחקן, גם מקצוען בשיקום, והסיכוי שלו לחזור הוא מאוד מאוד גבוה, לכן אני אומר, זה מבאס, אין ספק, מבאס מאוד. אבל זה משהו שאפשר לחזור ממנו לחלוטין. אנחנו נעקוב אחרי קרבחל, נראה מה... זה ממש מעניין לראות מתי יחזור, איך יחזור, וכמה חזק יחזור, גם בגלל הגיל, גם בגלל מורכבות הפציעה, וזה מאוד מאוד מעניין, מאוד.
יש גם שחקנים שהרבה פעמים, שזה הרבה מעיד על האופי שלהם, שנתתי את רונלדו, זה דוגמה, שהם שינו את המשחק שלהם, וממש את המבנה גוף שלהם, כדי להיות שחקן אחר, עם יכולות שנשען על חוזקות אחרות פתאום, ממה שזה.
זה טוב, זה כן, זה מקצועית מעניין. אני חושב שדווקא באמת בגיל, להגיד, ככל שאתה נפצע בגיל מאוחר יותר, אתה צריך להתאים את עצמך מבחינת התנועות, אבל...
תראה את לוקה מודריץ' בן 40, כל הכבוד לו.
כן, יש את ה... אתה יודע, בשחקנים יש את הפראג'ייל, את השחקנים השבירים, אלה שנפצעים כל עונה, אתה לא רואה אותם מפסידים, יש מדדים ממש שמודדים, אתה מודד את זה בשעות משחק שהופסדו. אתה יכול לראות, וזה, אני תמיד אומר לקבוצות שמתייעצות איתי, שחקן הזה הייתה לו פציעה כזאת, שווה להחתים, לא שווה להחתים. אני אומר לכם, ותסתכלו, לכו אחורה, לא צריך יותר מדי, עזבו אותה, לא צריך לראות אותו, פשוט לכו אחורה עונות, תראו כמה ימים, או כמה משחקים, השחקן פספס בעונות האחרונות, ותדעו האם הוא שחקן שביר, או לא, סטטיסטיקה, בוא, זה אף אחד לא, אתם לא, אם שחקן הפסיד כל עונה, בין 7-8-10 משחקים, אז סביר להניח שסטטיסטית גם אצלך בקבוצה עכשיו, אל תופתע עכשיו פתאום שיושב בחוץ, ותבוא אליי בתור הרופא ותגיד לי, איך זה קרה, מה זה קרה. ויש את השחקנים שיש להם את זה, ואתה יכול לראות עונות שלמות, סחבו עונות שלמות בריין גיגס. ריין גיגס, תקשיב, ריין גיגס סחב עונות שלמות במנצ'סטר יונייטד, אפשר לספור על, אני חושב, על כף יד אחת, נכון. את מספר המשחקים שהוא פספס.
ממש, נכון. דניס ארווין, כל הדור הזה שלהם, נכון. דוקטור אופיר זקס, היה תענוג לשוחח איתך, באמת, ושתהיה לנו שנה טובה.
אחלה, שנה טובה, בהצלחה.
תודה. זהו, זה היה דוקטור אופיר זקס, מומחה לאורתופדיה והחלפת מפרקים, נושא שהוא גם לספורטאים מקצוענים, כמו שדיברנו על דני קרבחל ואחרים, אבל גם לכם, שאתם מקשיבים לנו עכשיו, בג'וגינג שלכם, אולי בריצת הבוקר, ואולי חלילה עשיתם תנועה לא נכונה, אז יש פתרון. אתם מוזמנים לחפש אותנו ברשתות החברתיות, להציע לנו הצעות לפרקים, לשאול שאלות, הרצליה מדיקל סנטר. אנחנו מחכים לכם שם.